רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין. צהריים טובים, שרית, מה המצב? רגע, עד בשלום. שלום, שלום, מעניינים. ואנחנו תמיד מתחילים עם ריקו שנמצא על הקו. ריקו, מה המצב?
מה קורה? מה המצב?
איך הרגל, תגיד לי.
הרגל אני כבר הולך עם איזשהו מגף כזה מאוד מעניין, נראה כמו איזה, כאילו אני עושה סנורבורד כל הזמן.
כאילו אתה רובוטריק, כאילו אתה רובוטריק.
כן, רובוטריק, סנורבורד, איך שאתה רוצה, אבל לאט לאט, לאט לאט, עוד מעט נתחיל לרוץ, הכל יהיה בסדר.
יפה, יפה, אנחנו, תגיד לי,
מאחורינו.
שמענו שתל אביב, זה שורת הדבר הכי, קודם כל תכיר, שרית שחם, מלווה משרדי תיווך ומחירות נדלן, וגם אני עכשיו, אני תכף מדבר על הזיכיון שהיא רכשה לזה, משה ריקובר, אם אתם לא מכירים.
נעים מאוד ריקו.
שלום שרית, מה העניינים, מה קורה?
מעולה, ממש טוב.
אני בינתיים מתייג בפייסבוק, אבל...
תייג.
הכותרת של היומיים האחרונים, תל אביב הכי קרה בעולם.
לא.
כמה עוד אפשר לדבר על זה, תגיד.
לא, זה אחלה כותרת, לא?
זה חדשות מעניינות,
לא ידענו. לא ידענו,
כן.
לא ידענו. אני אספר לכם שלפני... לא משנה, מספר שבועות החניתי בתל אביב באיזשהו חניון, ואני בא לצאת, ואני רואה שהשער פתוח, ואני יוצא, ואני מבסוט. עקצתי את המערכת. לא חייבו אותי.
כמה קיבלת?
לא חייבו אותי עד היום.
בדי.
נשבע לך, לא חייבו אותי. בדרום תל אביב, בדרום תל אביב.
יאללה. אבל האמת, תשמעו, מחיר החניה גם בהרצליה, חניתי השבוע פעמיים, פעם אחת קטעתי עם 65 שקלים, פעם אחת עם 35 שקלים אחרי 50 דקות, אז בואו, לחנות בכל אזור המרכב על גבול הבלתי אפשרי, וכשמוצאים חניה, אז משלמים ביחד עם משכנתה. וואלה, יש לי רען לסטארטה, אופר.
בשביל זה יש את אופר.
כן, כן.
בדיוק. אבל אתה יודע מה, אני... משכנתות נראה לי לחניה.
אני אתן טיפ עכשיו, טיפ, אני מקווה שאני לא רואה לעצמי ברגל, אבל אני אעשה את זה. אבן גבירול, משעה 19:00, יש המון המון מקומות חנייה על קו אבן גבירול, איפה שהמסעדות, באזור הג'ירף, באזור של פינת דיזינגוף שם באזור הזה, מלא חנייה, אנשים לא שמים לב. כל פעם אני מגיע, מוצא שם חנייה. אם מגיעים באזור השעה 19:30, כי אנשים עוד חוששים, אבל ברגע שמסתכלים על השלט, קוראים אותו.
איי, אופר, זה דברים שאתה צריכה לשמור על עצמך.
לא, אני...
רייטינג של 100,000 מאזינים בתוכנית.
אני משתף את האנשים.
ועכשיו אתה מבין מה זה הולך לעשות.
אני משתף את האנשים.
הבנתי.
השאלה היא בפעם הבאה אתה תמצא חנייה.
לא, תשמעו, האמת שאני, דווקא הקטע של תל אביב, זה כן, זה חדשות, אבל זה נראה לי יותר חדשות לעולם, אולי להביא לכאן כל מיני משקיעים מדובאי ומסינגפור, ואלוהים יודע מאיפה שיקנו דירות.
תכף נדבר על משקיעים, הרמת להנחתה, תכף נדבר על משקיעים.
אבל האמת שאת החמש דקות שלי דווקא רציתי לדבר על שוק אחר שמפתיע לטובה, קטע של המשרדים. אתם זוכרים בתחילת הקורונה, לפני כמעט שנתיים, כל המשרדים היו בדיכאון עולמי, היה ברור שהכל הולך להתנפץ כלפי מטה והולכים לפשוט רגל חברות, ופתאום כולם התאהבו בהום אופיס וקטסטרופה. מה שקורה היום, אין משרד להשכרה, המחירים במיוחד בתל אביב כבר מגיעים למחירים פסיכיים של 200 שקל למטר מרובע, וזה נהיה באמת... המפלטת שוב ככה הכתב בגדול, ואני חושב שבאמת אנשים מצביעים בסוף ברגליים, עברו קורונה ולעבוד מהבית, וכן לעבוד מהבית, אז קרו שני דברים. אחד, אנשים הבינו שלא כל כך נעים בסוף לעבוד מהבית, נכון. וננסח את זה אחרת. יומיים בשבוע לעבוד מהבית זה בסדר, אבל לא כל השבוע. ואז כי צריך את הצוות, וצריך את הסיור מוחות, וצריך גם את הקפה, את החמש דקות בפינת אוכל, עם את הצחוק קצת. וכן, אנשים לא עובדים.
חיי חברה, צריכים חיי חברה בסוף.
אנחנו קוראים לזה נטוורקינג, ריקו.
נכון.
נטוורקינג, כן, פנים משרדים. עכשיו, גם מבינים שבבית עובדים הרבה יותר. המחשב כל הזמן פתוח על הדלפק במטבח, ואז אתה עובד בעצם 13 שעות ביממה. כי לא נעים לך, אתה בבית, שלא יחשבו, אתה עובד ועובד ועובד ליסטו. אז אנשים הבינו את הדבר הזה. ואני חושב שחוץ מזה, גם יש את הקטע של היעילות כמובן, שבתוך המשרד הרבה 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 יותר יעיל לעבוד, וכמה שחשבו שהפקקים יעצרו, אז הפקקים, מה לעשות, לא עוצרים. ואני חושב שכל זה הביא פתאום לאיזשהו ביקוש הרבה יותר גדול, והדבר החשוב ביותר, כל חלי הקרן, ההייטק התפוצץ בשנה וחצי האחרונות, ופתאום החברות, המון חברות עשו אקזיט, עד לפני שבוע עוד חברה עשתה אקזיט ב-870 מיליון דולר, נרכשה על ידי חברה גרמנית, והכמויות של הכסף שנשפחות כאן עכשיו, הן פשוט מטורפות. ואני פותח איזה שהם סוגריים, זה ישפיע גם על הנדלן למגורים. למה? במיוחד עכשיו, בסוף השנה, דצמבר וינואר, הרבה מאוד חברות הייטק משחררות בונוסים, משחררות את כל אחד את כמה שיש לו במניות שלו, ואנשים יהיו פתאום עם כסף, כל מיני ילדים ל-32, נמצאים עם איזה 2 מיליון שקל בכיס פתאום, ויקנו עוד ועוד ועוד לירות, וכנראה במיוחד בתל אביב, אזור תל אביב.
בקיצור, אתה... בקיצור, אתה צופה שתחילת 2022, נכון? כן. 2022, אנחנו כבר ב-2022, לא להאמין.
אוטוטו.
שבתחילת 2022, אנחנו כנראה יהיה לנו עוד איזשהו פיק במחירות נדלן.
אני חושב, תראה, זה לא סוד, קודם כל, כל דירה שיש על מדף נמכרת, נקודה עם 700 סימני קריאה.
זה ברור.
אנחנו כבר יודעים, זה כבר כמה חודשים ככה. התחלות הבנייה עדיין לא מורגשות. בדיוק הייתה לי מנהלת המכרזים שלנו שיחה לפני שעה, ואמרתי לה שלדעתי תתכונן באמצע 2022, יהיה מבול של מכרזים, כי אז זה כבר יבשילו הדברים של השנה האחרונה. גם הממשלה, ואחרי שנה של עבודה, ותמלים וכל מיני התחדשות עירונית, המון המון דברים יוצאים, לדעתי יהיה כאן איזשהו היצף, שנראה אותו מבחינת מחירות ב-2023. אבל השוק הולך שוב לבעור, יכול להיות מה שזה טוב, אולי, אולי, אולי זה קצת ימתן את, את העליות מחירים במגורים.
אולי נקווה, למרות ש... טוב, זה ימתן את העליות, זה לא יוריד את המחירים.
לא,
אבל...
לא יוריד
מחירים. אבל עדיין המחירים ימשיכו לעלות, ככל הנראה. אני דרך אגב חושב שזה הזמן... אני היה לי שבוע שיחה עם שני לקוחות מאזור חדרה, דרך אגב, והם, הלחץ בחדרה פחות כמו הלחץ בנתניה, נקרא לזה. פחות חוטפים דירות כמו בנתניה, בחדרה. ואני חושב שזה הזמן שאותם ראשי ערים, זה הזמן לקרוא לחבר'ה הצעירים, חבר'ה, בואו, תכנסו, בואו אלינו לחדרה, בואו נפתח את חדרה, בואו נסתכל קדימה.
עיר מדהימה, אני בדיוק עכשיו מסתכל מהמשרד בקניון מול חוף על כביש 2.
נכון, המשרד שלך בחדרה.
על תחנת רכבת, יש כביש חדש שאני מקווה שיפתח בחודשים הקרובים, הוא מדהים, כבר יהיה פחות פקקים מכיוון בית ינאי לאויגה וחדרה. אחלה עיר, חנויות, מלא מלא אנשים. אני נמצא במרכז מסחרי גדול, אני רוצה להגיד לך, אין מקום חנייה אחד פנוי. נכון שזה חנוכה, אבל אין מקום אחד פנוי.
אם אני יכולה להתפרץ לדלת פתוחה, אז אפילו במחירי הנדלן המשוגעים בארץ, והם אכן משוגעים, יש הרבה הרבה מקומות, חדרה נכון, אבל יש עוד הרבה מקומות, שאפשר למצוא עדיין נכסים במחירים שפויים, שעדיין לא מיצו את הפוטנציאל.
ברור, אני חושב שאם אנשים יגיעו לשם ולא ידפקו דווקא לגור בהרצליה וברעננה וכפר סבא, אני לא מדבר על מרכז תל אביב, וירצו לצאת קצת החוצה, המקומות האלה ייפתחו. אנשים יפתחו אותם, לא תהיה ברירה.
נכון.
וזה מה שיוזיל אולי. בואו, תגורו, לא חייבים לגור במקום הכי יקר. דירה בהרצליה, ב3.5 מיליון שקל, מי שרוצה דירה נורמלית, 5 חדרים.
בהחלט צודק. בהחלט צודק.
ריקו, נעמת לנו מאוד.
גם לי, שרית, תהנים מהתוכנית, איזה כיף לך.
תרגיש טוב.
מאחלים סוף שבוע נעים, ריקו.
רק פחות רצים. וכרגיל, חברים, רוצו טוסו לקנות דירות, המחירים ימשיכו לעלות, אל תדאגו, זה השקעה טובה.
נכון.
תנו דירות.
ביי ריקו, סוף שבוע נעים.
ביי, סוף שבוע נעים.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, אופר לוין באולפן, ברדיו סול, מארחים, מארח את שרית שחה. מעניין עם שרית.
מעולה.
ברוכה הבאה אלינו.
כל עוד שמדברים על נדלן, אז אני פורחת.
כן, לא, אני חושב, שמי, אני, בדיוק אני קלטתי שאני עושה רדיו 7 שנים. 7 שנים אני חושב. כן, 7 שנים. 7 שנים אני עושה רדיו. ואני חושב שחלק מהכיף שלי לבוא אחת לשבוע ולהשקיע את השעה הזאת, פעם היה לי תוכנית של 2 שעות דרך אגב, ולהשקיע את השעה, זה יותר, זה כמעט 2 שעות, עם הנסיעה ולארגן אורחים וכל הדברים, כי בסוף אנחנו מדברים על נדלן, והדבר הזה הוא כל כך גדול, ויש כל כך הרבה דעות ורעיונות ובעיות,
אני אני, אתה מרשה לי לתקן אותך?
בוודאי.
אני אף פעם לא מדברת על בעיות, תמיד על אתגרים.
כן, בסדר, את צודקת. יש כל כך הרבה אתגרים בתחום הזה. ובירוקרטיה, והנה הבעיות זה בירוקרטיה.
אבל זה תחום מרתק.
אבל בדיוק, זה תחום מרתק. ובאמת, שאני מסתכל, את יודעת, שאני לוקחת את העולם שלי לרגע, את עולם ייעוץ המשכנתאות, ואני מסתכל ואני אומר, אני נהנה שיש לי עסקאות של מורכבות.
זה עושה את זה מעניין.
לרכוש פה, למכור שם, לעשות זה, לעשות, יודעת, אנחנו שנינו מלווים משקיעים גם, ואנחנו בהמשך של השיחה נדבר על הנושא הזה. זה לבנות פאזלים, וזה להכיר משפחות ולראות איך עושים את זה, שבסוף, את יודעת, בשורה התחתונה, איך אני אומר להם, המטרה שלי שיהיה לכם טוב, של כולנו.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אופר. מה שמעניין בעולם הנדלן, זה שאתה מתחיל בנקודה מסוימת, ואתה לא יודע לאיזה כיוון אתה הולך. זאת אומרת, מספר האפשרויות להתעסק בנדלן, נדלן זה מילה מאוד מאוד כללית, אבל בתוך הנדלן יש כל כך הרבה נישות, כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה תחומים, שאתה יכול גם לעבור מתחום לתחום, וזה מרתק וזה מעניין, ולכן אני פה.
כן, אז מי זאת שרית שחר?
שרית שחר זאת אני. ממש ממש אני. מי שלא מכיר ומי שלא יודע, שירתתי בצהל במשך 20 שנה בחיל המודיעין. למה אני מדגישה את חיל המודיעין? כי בחיל המודיעין יודעים לשאול שאלות. וכשאנחנו עובדים עם הלקוחות שלנו, אז אנחנו צריכים להוביל בשאלות. זה מה שאני מנחה כל הזמן את הלקוחות שלי, שאני מלווה ומדריכה אותם.
כמו סקרנים.
כן, כן. כשאתה שואל את הלקוח שאלות, אז בעצם הוא נותן את התשובות והוא מוכר לעצמו. ואני לא צריכה לשכנע ולא צריכה למכור לו. על כל פנים, שירתתי בצהל במשך 20 שנה. כשהשתחררתי, עבדתי הרבה שנים כשכירה, תמיד בשיווק ובמחירות. עברתי מעבודה לעבודה, מעבודה לעבודה. עד שבשלב מסוים, זאת אומרת, עבדתי בביטוח, בסוכנות ביטוח גדולה. ובשלב מסוים רציתי להפוך לעצמאית, ורציתי לשנות כיוון, לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, וזה לא היה בגיל 30, אפילו לא בגיל 40, ובארוחת יום שישי בערב, עם המחותנת היקרה שלי, אמרתי לה את ההתלבטות שלי, והיא אומרת לי, לכי להיות מתווכת. אמרתי לה, דינה, תגידי, את נפלת לראש, אני בגילי, אתחיל תיווך, מה פתאום, זה... היא אומרת לי, שרית, זה תפור עלייך. וכמו שאומרים, אופר, כל השאר היסטוריה. זהו.
טוב, אז תודה רבה על המאזין. אז פתאום, בגיל יחסית מתקדם, שיש לך כבר ילדים מחותנים, את אומרת, כבר זה לא ילדים קטנים.
לא, היה לי כבר נכד.
נכד, כשאת כבר סבתא.
כבר היה לי נכד, כן.
כן, ואני חושב אפילו כבר יש לך גם נכדים גדולים, אם אני נוטה לפי מה שאני זוכר בפייסבוק.
אני לא אגיד את הגיל.
לא, זה לא משנה. כלומר, אני באת ואמרת, אני עושה שינוי קריירה. עכשיו, אנחנו יודעים שתחום הנדלן, בעשור האחרון, נקרא לזה ככה, עשה שינוי של 180 מעלות. אם פעם היו המתווכים שנולדו מתווכים, כמו... אני לא רוצה לדבר... זה כמו ש... כמו מלצרים במסעדות. הוא נולד מלצר וימות מלצר, אז גם בעולם התיווך, יש את האסכולה הזאת של המתווכים הוותיקים, עם המשרדים שאבא שלהם היה מתווך, הם יהיו מתווכים, וגם הילד שלהם כבר עובד במשרד. Mm-hmm. זה היה מרבית העולם הנדלן, ותמיד שראינו את המתווכים, תמיד היינו את אותו...
את אלה עם הכרטיסיות.
כן, עם הכרטיסיות על החלונות, ובעשור האחרון, אני חושב, בעקבות כניסה מאוד מאוד מסיבית של חלק גדול מרשתות השיווק הבינלאומיות, אני חושב שהם הובילו את השינוי. היו כאן תמיד רשתות בארץ, אבל בקטנה, לא משהו היסטרי, והם הובילו סוג של שינוי, שפתאום אנשים שבאו בקריירה השנייה שלהם, שלישית במקרה שלך, והכניסו אנשים של... שמצד אחד, חלקם הגדול, אני מכיר הרבה פורשי מערכות צבאיות. יש לי אפילו מחזיק מפתחות של מישהו מהם, שהמפתח של התחנה, אני אראה לך את זה, המפתח של התחנה, את בטח מכירה אותו, אני לא אגיד את השם שלו.
כן, אחד, בטח.
אז הוא... יש לי את זה, וואו, אלון, אם אתה רואה את זה, זה 200 שנה אצלי. המפתח של התחנה על מחזיק מפתחות. אנשים שפורשי מערכות צבאיות, שמצד אחד יש להם את ההכנסה הקבועה, שהם לא צריכים לרוץ כל היום, אבל מצד שני, יש בזה גם חיסרון. כי אם בן אדם בא ואומר, אני, יש לי את המשכורת הקבועה, הפנסיה הצהלית שלי, או הייטק, או מה שזה לא יהיה, עשיתי את האקזיט שלי, ועכשיו אני בא להעביר את הזמן במרכאות, אז זה גם נראה הרבה פעמים כמו להעביר את הזמן, לא?
זה לא מתאים. זה ממש לא מתאים. תראי, לפני שבועיים רכשתי זיכיון חדש, שברימקס ישראל, אנשים הרימו גבה, מצד אחד אמרו, איך לא עשית את זה קודם, ומצד שני אמרו, מסתכלים גיל, עושים את המתמטיקה.
כולנו פולנים, אין מפרגנים, אין מפרגנים אצלנו, הכל בסדר.
בקיצור, אני מבחינתי זה היה now or never, ורכשתי זיכיון ברימקס ישראל באור יהודה, ואני צריכה לנתב את מי אני רוצה במשרד, איזה סוכנים אני רוצה, כי המטרה שלי זה גם לעזור ללקוחות לקנות, למכור דירות, אבל גם לגייס סוכנים. וכשבא אליי סוכן ואומר, תשמעי, אני עובד עד 1-2 בצהריים, אין לי שום בעיה אחרי צהריים, יש לי זמן פנוי ואני יכול להתפנות לזה. אז אני אומרת לו, פה ברדיו אני יכולה להגיד, סליחה, תתפנה במקום אחר, אבל לא אצלי, לא במשרד שלי.
בדיוק, את יודעת, זה משהו שלי יש מאוד, תקופה מסוימת אני הייתי בוועדת חברים של התאחדות יוצאי המשכנתאות, והייתי מקבל כל מיני, אין לי רעיונות, כן, אני נהג מונית, אני קבאי, ואני יכול גם לעשות את זה, אני רוצה להיות חבר, אני הייתי מקבל חום הדבר הזה.
לא, זה לא.
או שאתה לוקח ונכנס לתפקיד שלך ועושה אותו כמו שצריך, מאלף עטף, או שאתה לא. ואני, דרך אגב, אני, לא, אחרי זה אני אגיד את המשפט שאני רוצה להגיד.
אני
מחכה לנקודה נכונה.
אני רוצה להוסיף על זה משהו. אני, כשהתחלתי לעבוד אחרי כמה שנים והבנתי את מי זה המתווך, איך הוא נתפס בעיני השוק, בעיני אחרים, ולקוחה בשנה הראשונה אמרה לי, עשיתי חוויה מתקנת לעולם המתווכים, אז אמרתי, אוקיי, יש לי אתגר לשנות את תדמית המתווך. והוצאתי ספר לפני 4 שנים, הספר המקצועי הראשון למתווכים בארץ. ואחד הפרקים שכתבתי שם, אופר, זה, ואני חושבת שזה מהות אחת הבעיות של ההצלחה של המתווכים. הם באים להיות עצמאים, הם רוצים להקים עסק, זה תשובה למה שדיברנו קודם, אבל הראש שלהם שכיר. מה זה אומר? יש לי איתה כמה שעות לעבוד, אני מסיים את העבודה, אני הולך הביתה, נגמר הסיפור. ופה זה יש הבנה לקויה למהות המתווך, אם אנחנו מדברים על מתווך כרגע. זה להקים עסק, וכבעל עסק, זה כמו שאתה אמרת מקודם, זה לדעת שאתה קם ב-8, אתה עובד עד 8, 9, 10 בלילה, ואתה נותן שירות ללקוחות.
זה, אני אגיד לך, למרבית האנשים מאוד, שהם תקופות מסוימות בחיים שלהם, שכירים, שהם רגילים שהמשכורת נכנס להם בין הראשון לעשירי לחודש, שיש להם את ההבראה ואת ההשתתפות, וכולנו יודעים מה היתרונות של שכיר. לעבור בפוזיציה של אחרי 20 שנה לצורך העניין, או 30 שנה בתור שכיר ולהיות עצמאי, הדבר הזה מאוד מאוד קשה. מאוד 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 קשה, כי כשאנחנו שכירים, עוד פעם, כשאני הייתי שכיר, אני מדבר, אני זוכר שאני הייתי שכיר, סיימתי לעבוד ב-5:30-6. אמרתי, זהו, סיימתי את היום שלי, לא מקבל טלפונים ב-8 בערב, הודעות ב-6:30 בבוקר.
וברגע שנעלת את הדלת, לא מעניין אותך כלום, מעבר לזה.
עניין אותי עוד פעם, אבל עד רמה מסוימת, כלומר, אנחנו, גם הציפיות ממני בתור שכיר, עד רמה עוד פעם, שפרצו, אני ניהלתי את רשת חנויות האור רקורדס בעברי הרחוק, ושפרצו ביום וגנבו כספת מהחנות בדוכן שמואל, בגן שמואל שם. אז כן, אז מצאת עצמי בשישי שבת נמצא שם, ושיש דברים, אבל בשוטף.
כי תלוי איזה תפקיד אתה נכון, משמש בדיוק. כשכיר.
בדיוק, תלוי איזה תפקיד.
נכון.
אבל שאנחנו עצמאים, ואני לא מדבר, פתחתי חנות, כי גם בעל חנות הוא עצמאי.
נכון.
אבל הוא סוגר את החנות ב7:00 בערב, וזהו. אבל שאני עצמאי, שאני, כל תזוזה שלי במהלך היום, היא המטרה שלה להיות מתורגמת לכסף שאני אביא בסוף היום, העולם הזה הוא שונה. ולדעתי מרבית האנשים, ואני חושב שאולי זה, וואו, עכשיו יש לי רעיון, צריכים לעשות סדנאות איך להיות עצמאים, מה זה אומר להיות עצמאים. ואני, סליחה שאני לוקח שנייה, מגיעים אליי לקוחות עצמאים, שאנחנו צריכים משכנתה, והם חושבים שהם מרוויחים 20,000 שקל. היה לי עכשיו, נשבע לך לפני 3 שבועות לקוח, שהוא בטוח שהוא מרוויח 15,000 שקל. ואני אומר לו, בוא, יש הבדל בין מה שאתה מגלגל למה שמס הכנסה רואה. ואני אומר לו, בוא, תביא לי בבקשה את
המסמכים.
מסמכים. ואני רואה שהוא מרוויח בסך הכל 3,500 שקל.
אז איך הוא הגיע ל-15?
כי הוא מגלגל 15 בראש וכו'. אז ויש, עכשיו נזכרתי, לקוחה שכמעט נכנסתי איתה בכלל לליווי עסקי. למה נכנסתי? כי באתי לקחת מה שהיא רצה, משכנתה, היא שכירה, בעלה בעל מוסך. עכשיו אני מסתכל על מסמכים של בעלה. הוא בחודש, את יושבת, מפסיד 500 שקלים בממוצע. הוא בחודש מפסיד 500 שקלים. זה הדוח שומה של הרואה חשבון. אמרתי לה, את מבינה שהוא בשביל להיות עסוק במהלך היום, במקום הולכת לשחק ברידג', הוא יש לו אופרציה אחת שלמה, והוא עוד משלם 500 שקלים כל חודש.
זה גם כן בעיה נוספת של עצמאים שלא מנהלים נכון את העסק שלהם. עכשיו, לפתוח עסק צריכים לדעת. צריכים לדעת, זה לא... אנחנו בתחום הנדלן, העסקאות שלנו הן מאוד גדולות. אז מה שאני תמיד אומרת לסוכנים שאני מלווה אותם, אתה סגרת עסקה 20, 30, 40 אלף שקל, הם לא שלך. הם לא שלך, כי מה עושים הסוכנים? וואלה, סגרתי עסקה עכשיו 40 אלף שקל, יאללה, אוני מחליף את האוטו, נוסע לחול.
שורפים אותו.
שורפים. אבל אדוני, תעצור רגע, או גבירתי, סליחה. זה גם גבירתי, לא רק אדוני. ייצרו, חברים, ה-40 הם לא כל 40 שלכם. יש מיסים, כמו שאתם שכירים, אתם משלמים מיסים, גם פה יש מיסים. אממה. אממה, יש הרבה הוצאות שאנחנו כבעלי עסקים יכולים לקזז, ששכירים לא יכולים לקזז. אז אני רואה בזה רק יתרון, אבל תנהלו את זה נכון. לכו ליועץ מס, לכו לרואי חשבון, תנהלו
לכו למישהו שילווה אתכם.
שילווה.
שלמו לו 500 שקלים פעם בשבועיים, לשבת איתו לשעה, שיסביר לכם, שילווה אתכם, לא חייב רואי חשבון, יועץ עסקי כזה.
נכון.
שילווה אתכם, כי בסוף, סתכלים, בעולם שלכם, אתם יכולים, באמת, בעולם התיווך, אפשר לקבל פתאום 40,000 שקל עמלה. אבל העמלה הזאת, פתאום יש לנו את, נשארת בסוף 20,000, אחרי שמשלמים את ה... את הקופון למפנה פתאום, ומס הכנסה.
ומע"מ.
ואמרנו, טוב, נספוק את המע"מ, ונעשה את זה 40 כולל מע"מ, שאחוז זה שכמעט 20% מסך העסקה. פתאום נשאר לו ביד 20,000. עכשיו, ה-40,000 האלה שזה מחזור. אף אחד לא מרוויח ממחזור.
עכשיו, רגע. לא דיברנו בכמה זמן הוא עושה את זה.
יפה, בדיוק.
האם הוא עושה את זה כל שבוע? כל חודש? כל 3 חודשים?
אז אם הוא מתווך יחיד לצורך העניין, באור יהודה, והוא היחיד שמוכר וקונה דירות, כנראה כל שבוע, כל יומיים יש לו עסקה. אבל מכיוון שארצנו מרובה במתווכים, כנראה שמתווך נורמלי, מתווך טוב את הקניות עושה בין עסקה אחת לשתיים בחודש, נכון?
אין, אני לא בדקתי סטטיסטיקה, זה נורא תלוי במקומות, זה נורא תלוי במתווך.
מאוד תלוי, אבל יכול להיות שאת יודעת מה, בוא ניקח מתווך מתחיל.
זו נקודה שאי אפשר לדבר עליה על סטטיסטיקה.
אוקיי, אבל תדעת מה, אם אני אקח מתווך מתחיל.
כן.
מתווך מתחיל ששם גם דרך אגב יכולה להיות התקלה. כי בחודש הראשון הוא פתאום עשה בוננזה, אבל 3 חודשים הוא לא הכניס שקל. ואז אותם 40 אלף שקל...
לא, צריך... בוא נעשה הפוך. מתווך ראשון, פה כן יש סטטיסטיקה, אנחנו לוקחים מקדם ביטחון של 6 חודשים, 5 חודשים שאתה לא סוגר עסקה. אם סגרת בחודש הראשון, וואלה, שיחקת אותה... הצליח לך.
סבבה, זה אומר שאני צריך לממן את עצמי, את הכלכלה שלי בבית. נכון. חצי שנה.
נכון.
לצורך העניין לדעת שאני הולך עכשיו לשרוף, בוא אני החמש, 10,000 שקל חצי שנה.
תלוי מה הקוסט שלך בחודש.
לא, הכלכלה שלי, את יודעת, יש לי משכנתה, יש לי הוצאות, יש לי רכב שאני משלם אותו,
כן,
דלק.
כן, אבל אופר, הכלכלה שלך ושלי הם שונים.
לא, אני אומר, אז... נניח משפחה, בוא תקחי בן אדם בן 30, נניח, שיוצא עכשיו ונהיה סוכן אצלך, והוא יודע שחצי שנה כנראה הוא לא הרוויח שקל. יש לו סביר להניח אם הוא נשוי, משפחה ומשכנתה וחוגים וכל העמיית הזה, הוא צריך כל חודש להכניס לכיס 7,000, 10,000 שקלים.
כן.
אנחנו מדברים עוד פעם בכללי, זה יכול להיות גם 5,000. אבל את הדבר הזה, יש לו הוצאות על נכס, שהוא היום נכנס, שאני עכשיו משווק, אני בתור משווק, אני צריך לשווק נכס.
אז אני אגיד לך את המתמטיקה שלי, אם תרשה לי.
ברור.
אז המפתח שלי לקלקולציה הזאת זה 6 חודשים. כלומר, במקרה שלך, של הדוגמה שאתה הבאת, זה 60,000 שקל פלוס 20%.
שה-20% זה ההוצאות
משרד. נכון, של הקמת העסק.
מה זה הקמת העסק? אצל מתווך.
הקמת העסק. כשאתה נכנס, למשל, בוא ניקח את רימקס, אז יש... אתה יודע מה? עזוב רימקס.
לא משנה.
כל עסק שאתה פותח, כשאתה מתחיל, קודם כל אתה צריך להוציא רישיון. אגרת, זה למדינת ישראל. עלות הבחינה 500 שקלים. רק הבחינה. זה אם לא לקחת קורס, אתה רוצה ללמוד, אתה יכול ללמוד לבד, אתה יכול לקחת קורס.
עשית קורס, עשית פה עוד 2,000 שקלים.
רגע, אגרה ראשונה 977 שקלים.
1,000 שקלים, אוקיי, גם 3,000 נניח.
כן. זה רק מדינת ישראל. לא פתחת משרד, לא לקחת קורסים ללימוד.
עבדתי מהבית לצורך העניין. עבדתי מהאוטו, בסדר? אני קונה לפטופ כלשהו?
כן.
בוא נניח לפטופ סביר, לא הלכתי, 3,000 שקלים. רישיונות תשיגו לבד, תשלמו, יש קונה דרכים להשיג רישיונות כאלו או אחרות. אם אני רוצה תוכנת CRM, זה עוד כמה מאות שקלים בחודש, מעקב. אני צריך לפרסם את עצמי.
ברור.
אני כבר לא מדבר על כרטיסי ביקור, אבל היום אין...
עזוב, איפה טעויות שאתה לא יודע מה לעשות? הרי זה שברת את הבחינה, זה לא אומר שאתה יודע איך לעבוד כמתווך.
בסדר, בשביל זה אני בא ואומר, אני ניגש למשרד תיווך נדלן, ואני עובד עם מתווך קבוע שיחנך אותי. אז יכול להיות שהעמלה שלי קצת יותר נמוכה מה-100% עמלה, אבל לפחות זה משהו שאני, יש לי מישהו שמלווה.
נכון.
אבל אם אני עכשיו נכנס לנכס ואני רוצה לשווק נכס, אז יש לי גם עלויות.
נכון.
אם זה בפרסום, בעיתון, אם זה פרסום... פליירים, כל ה...
נכון.
כל הדברים, זה יכול להגיע גם ל-5,000 שקלים על נכס.
נכון.
ואם יש לי, בוא נניח, בחצי שנה הראשונה שלא מכרתי 4 נכסים ששיווקתי, אז יכול להיות שגם 2 איבדתי אותם בדרך, אבל עדיין שיווקתי אותם, ואני פתאום מוצא את עצמי עוד את ה-2,000 שקלים האלה מוציא על נכסים.
נכון. ולכן, כדי
להתחיל... פתיחת משרד נדלן, צריכים לדעת שצריכים את ההנאה שלו בעין, סביב ה-80... אני שם רגע את המחיה בצד, אבל אם אני לוקח מחיה של 10,000 שקלים, בשביל העסק נטו צריכים להביא סביב ה-30,000 שקל על חצי שנה, פחות או יותר, נכון?
נגיד.
עם השקעה בשיווק של נכסים אני מדבר.
כן.
30,000 שקל לפני, בלי שאתה לקחת שקל הביתה.
נכון.
יכול להיות אשתך מרוויחה הרבה כסף, או בעלך, ואז אין, את לא צריכה כסף להוצאות, שזה בסדר. או אתה גרצה להורים, שזה גם בסדר.
נכון. ובאותה נשימה, מה שאני רוצה להגיד, בתחום הזה, זה העסק היחיד, ותבדקו אותי, זה אני פונה למאזינים, תבדקו אותי, זה העסק היחיד, עם העלות הקמה הנמוכה ביותר, עם פוטנציאל רווח הגבוה ביותר. אין שום עסק שדומה לזה.
נכון.
כי הרי בעסקה אחת אתה יכול לא רק לחסות את כל ההוצאות, אלא עוד להביא כסף לאישה הביתה, שתהיה בכלל מבסוטית.
אז בי, בעסקה, אם את לוקחת סוכן נדלן בינוני, בסדר? סליחה שאני... שעושה רק 4 עסקאות בשנה. זה בינוני נחשב?
לא, זה חלש.
זה חלש. אז אני לקח חלש שעושה 3 עסקאות בשנה. בסדר? הלכתי על חלש.
חלש מאוד.
שעושה 3 עסקאות בחלש, והנטו שלו אחרי מיסוי וכל הדברים, עוד פעם, אחרי מע"מ נקרא לזה ככה, זה סביב נניח 100,000 שקל, על 3-3.5 עסקאות. ההשקעה שלו על 3.5 עסקאות, כנראה בסביבות 7,500 שקל לעסקה, נקרא 10,000 שקלים לעסקה, נטו, השקעה, אם אני מחלק את העלויות הקמה ועלויות השקעה, עדיין יש לו כאן רווח של 60,000 שקל.
זה אפשר רווח. להגיד אפילו יותר.
עוד פעם, אני יודעת, אנחנו עושים את המתמטיקה הזאת מאוד...
כללית.
וזה על חלש.
כן.
זה אומר שאם אני בא...
קח עכשיו... את ה-70,000, חלק ל-12, כמה זה לחודש?
לא יודע, בסביבות 6,000, קצת פחות, 5,800. אבל זה חלש.
נכון.
ומי שמגיע להיות סוכן נדלן חלש, כנראה שזה אחד שחוזרים לתחילת השיחה, בא בשביל להעביר את הזמן. סביר להניח. או שהוא לא מתמקה. אני חושב, את יודעת, אנחנו מכירים מלא מתווכים. אני מכיר מלא מתווכים. ואת רואה מתווכים שהם באים ואומרים, אנחנו מתווכי נדלן, ומלבישים את הסיכה שלך, או סיכה של רשת אחרת, או את הסיכה שלהם, וקמים בבוקר, ומגולחים, ומסודרים, ואומרים, זה המשרד שלנו, ויוצאים לעבודה כאנשי נדלן, הם לא נמצאים בחלשים.
נכון.
אז אולי הם לא יעשו שתי עסקאות בחודש, הם יעשו עסקה אחת בחודש, שזה גם כן לא רע. מחזור של 40 אלף שקל בחודש, הלכנו על עסקה יחסית נמוכה, לא דיברתי על עסקאות של 3.5 מיליון שקלים.
כן, דיברנו על ממוצע.
ממוצע, זה עסקאות, אני חושב, שיכולות להיות מצוינות. זה אחלה הכנסה.
אתה יודע מה ההבדל בין שני המתווכים האלה שעכשיו הזכרת, הקודם של ה-60-70, על זה שעכשיו דיברת? אחד רואה את העסקה, אחד רואה את העסק. וזה ההבדל ביניהם. נכון. זה ההבדל.
נכון, אני חושב...
לראות את העסק או לראות את העסקה.
נכון. אני חושב שבסוף, אנחנו... כל מי שמסתכל שחושב... אז ואם, שאת בונה עסק, את בונה עסק. שאת בונה עסקה, זה עסקה. זה חד פעמי. חד פעמי תמכרי בעגלות בארצות הברית.
נכון.
שאת מסתכלת לדווח הארוך, אז אני גם חושב שהבן אדם אמין וכו'. ואני אספר לך סיפור שלי שאני כאן חילקתי אולי. אני רכשתי דירה להשקעה בחיפה לפני כשנה, והיה לי שם מתווך. אז ויש את ה... שאמר לי, אני גם מנהל לך את הדירה, הכל טוב ויפה. והיה לי שם כמה בעיות. היה לי בעיות עם השכנים למעלה, איזשהו סוג של נזילה שלא מצאנו אותם, אבל אני מצלצל, אבל אומר לו, רז, מה קורה? אני חייב עזרה שלך. הוא אומר לי, אין בעיה. הבן אדם הגיע, דופק בדלת, אף אחד לא עונה לו בקומה למעלה. הלך, ניתק להם את החשמל. הוריד להם את הפקק. ישר יצאו שניהם החוצה. נכנס להם לתוך הדירה, צילם את הבעיה, לקח את הטלפון של בעלת הדירה. את יודעת, הייתי צריך להעביר ספה לשם. הבאתי אותם עם המרכז.
כמה היה שווה לך לשלם לו?
וואו, אני לא, לא אני אומר לך, שמי, סיפור, הייתי צריך להעביר ספה מהמרכז, מצאתי מוביל שחוזר לחיפה, חזר באיזשהו 8 בערב, 9 בערב, הוא פגש את רז בדירה, ב-10:30, זה היה נובמבר שעבר באיזשהו יום גשם, רז פתח לו את הדירה, הוא עלה למעלה, אמרתי לרז, שמה, אני משלם לו 400 שקלים, אני נותן לו כאן עכשיו 200 שקלים, זומן, תן לו אתה 200, אני אחזיר לך, ביום שישי, כלומר, היה... אני אומר, זה מתווך שאני ארוץ איתו לכל עסקה אחרת. ואני אמליץ עליו, ואני מספר את זה כאן, ואני לא מגזים בסיפורים האלה.
והוא רואה את העסק שלו, ולא את העסקה.
והוא רואה את העסק, בדיוק.
הרי הוא סגר איתך את העסקה, יאללה ביי. הוא יכול להגיד לך שלום.
נכון.
אולי להתראות, אולי לא. אבל הוא רואה את העסק. וזה מתווך חכם.
נכון. אנחנו יוצאים עכשיו שנייה לנשום איזשהו מה, איפה איזה שיר נשים, משהו קצרצר. אנחנו נצא לשום הפסקון את שיר קלה, ואחרי זה אנחנו נעשה... אני רוצה קצת להבין יותר איך את מקימה עסק.
שום בעיה.
בסדר, קצת מעניין אותי איך להקים, כי היום... כן, יאללה, בוא נדבר.
אספת נחל בערב, שמה איש לא יפריע. שמה רוח נושבת, לטפת תרגיל. שם אכתוב לך במים שיר שאיש לא יטביע אני ילד ירוק אני ילד ירוק בעוד בוקר זורח אקליפטוס תינוק ענפים הוא שולח אל השמש רחוק מתעורר בי הילד צוחק לים רחת של דשא, ריח בוסם הגשם חדש ומתוק בתוך בטן ארסלת פרקד לי עמוק אני ילד ירוק אני ילד ירוק מסתכל לתוך פרח רואה את עיניי כמובן שתבואי, לא יכול בלעדייך, לו הייתי ציפור, אף הייתי אלייך. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק.
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, עופר לוין באולפן, מארח את שרית שחר, מעניינים שרית.
ממשיך להיות טוב.
ממשיך להיות טוב. איך אני חולה על השיר הזה, ילד ירוק, אנחנו לא שמנו אותו, אנחנו ביוטיוב, אני חותך את השירים האלה. תקשיבו, ילד ירוק, אריק סיני, זה וואו. זיכרונות ילדות משנות ה-80. את לאחרונה, שבועיים, רכשת משרד לתיווך נדלן. עכשיו, אני מבין, זה משרד מאפס, נכון? זה לא שקנית זכיינות קיימת.
לא, 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 מאפס.
מאפס, באור יהודה.
עדיין, פיזית, עוד אין משרד. לקחתי רק מתחם כרגע, כמו WeWork כזה, בריג'רס, להתחיל לעבוד, עד שאנחנו נמצא את המשרד הקבוע שלנו.
כלומר, אין היום זכיין באור יהודה? בכלל, של רימקס. ואת באת ואומרת, אני מקימה עכשיו זכיינות מאפס.
נכון.
בניגוד להרבה חבר'ה שקונים זכיינות, מוצאים את הזכיין, קונים ממנו את החלק שלו.
נכון. אז קודם כל,
זה אתגר כפול.
אז קודם כל, גילוי נאות, פתחתי את זה עם שותפה מדהימה, פשוט מדהימה, עם רחלי סילוני.
לא מכיר.
כדאי לך להכיר אותה.
נגיע אליכם.
כן. אז זה גילוי נאות, ואכן, אין משרד באור יהודה, וממש ממש מאפס.
זה אומר להתחיל לגייס סוכנים?
כן.
ממש לרעיונות עבודה, ואיך עושים את זה? איך...
לפני גיוס סוכנים, זה קודם כל, מה המטרה של המשרד? מה אנחנו רוצים להגיע? מי הלקוחות שלנו? אנשים לא יודעים שכשפותחים עסק, יש סדרה של שאלות, יש אפילו שאלון של לפני שאני מקימה. מה המטרה שלי? למה החלטתי עכשיו לפתוח?
להקים עסק זה הכי קל, לסגור עסק זה קשה.
נכון. לא, להקים עסק זה לא קל.
לא, זה הכי קל לפתוח אותו ברשויות, אך להגיד, לסקור משרד וזה, ואז לשבור את הראש, איך אני ממלא את החלל שיצרתי. אבל לסגור אותו כי הוא לא הצליח, זה קשה, כי כבר את נכנסת לחובות.
זה קודם כל קשה מנטלית.
כן.
בוא נתחיל קודם אבל אנחנו לא במקום הזה של לסגור.
לא, לא, אני אומר, בגלל זה אנחנו...
במקום הזה של לפתוח טוב.
כן, לא, לא, חס שלום, אני בא ואומר, המטרה היא באמת בהקמת העסק, זה לבנות העסק. אז את באה וקודם כל עושה מאפיין אותו.
קודם כל מאפיין.
אור יהודה, אם אני מסתכל על אור יהודה, מאות בנייני רכבות, שהתפרסמו בשלל סרטים של דובר קוזשווילי, דרך שכונות חדשות, נווה סביון, המגדלים, כל האזורים האלה.
הפארק.
שמון. מאוד מאוד מעורבת, אור יהודה, מאוד מאוד.
עכשיו, מבחינה נדלנית, הרי אנחנו אנשי נדלן, אתה בייעוץ משכנתאות.
מרכז הארץ.
עזוב את המיקום, יהיה איזה פוטנציאל נדלני מטורף.
אני אגיד לך את זה ככה, יש לי לקוח שקנה לא מזמן באור יהודה, קומה רביעית באחת הדירות שם, קנה במיליון 250 אם לא טועה. כלום כסף, אור יהודה, יריקה מתל אביב, סליחה.
נכון.
נכון, שנדבג עובר לפעמים. אני דרך אגב עבדתי המון המון שנים באור יהודה, ברחוב יוני נתניהו, והיינו שומעים די פעם את המטוסים, את הג'מבויים, עוד שהם ריאו. אבל עדיין, זה אור יהודה. מרכז הארץ. 1,200,000?
אז המחירים עולים, המחירים עולים באור יהודה, כי יש יותר ויותר אנשים שמבינים את הפוטנציאל ומה שאפשר לעשות.
המשקיעים מתחילים להיכנס לאור יהודה.
כן. עכשיו, מבחינה נדלנית, זה בדיוק מה שאני אומרת. ברגע שיש לך בנייה חדשה, אני למשל באה מרמת גן. אני רמת גנית. ברמת גן, חוץ מהשהיא אלופת התאמות. אבל אין לך שכונה חדשה, למעט בקריניצי, שבונים ליד רמת אפעל עכשיו. אבל אין לך בנייה מסיבית חדשה. עכשיו, כשאין בנייה מסיבית חדשה, מה קורה? או אנשים תקועים במקום שלהם, או הם עוברים לעיר אחרת. אבל פה באור יהודה, בגלל שיש שכונות שלמות חדשות, עם חשיבה שכונתית, עם מרחב שכונתי, אז מי הישן, מי הרכבת, עוברים לשם. זאת אומרת, משכונות הרכבת, עוברים לשם. מה זה אומר? זה אומר שיש כל הזמן תנועה של מכירה וקנייה. וזה מה שהופך מבחינה נדלנית, את זה מאוד מאוד כדאי.
אוקיי, אז אחרי שאפיינת, איך את, בוא נדבר שנייה על המשרד.
אז אני מחליטה איפה אני רוצה לפתוח, כי אנשים לא יודעים, אבל אור יהודה היא מאוד גדולה. אז איפה אני רוצה? עכשיו, זה פה החלטה אסטרטגית. יש דיסוננס באסטרטגיה בין שני גורמים. האם לפתוח בקומה שנייה שלא רואים אותה, את המשרד, או לפתוח לרחוב? זה החלטה אסטרטגית.
באור יהודה הייתי פותח לרחוב.
נכון. וזה הכיוון שלנו. וזה מה שאנחנו מחפשות עכשיו. אבל זו החלטה אסטרטגית. אנחנו מדברים באופן כללי מה זה לפתוח משרד, נכון? אז אסטרטגית צריכים להחליט איפה אנחנו פותחים את המשרד. לאחר מכן, מה גודל המשרד? אם אני רוצה לגייס סוכנים, האם 20 מטר מספיק לי? לא מספיק לי, כי אני צריכה עמדות לסוכנים. זאת אומרת, אני קבעתי לעצמי שלא פחות מ-50 מטר. בין 50 ל-70 מטר. ההתחלה, לגדול תמיד אפשר. כשאתה פותח משרד, תעשה לך גם תקציב. זאת אומרת, מה הסכום של השכירות? אני יכולה לקחת עכשיו מקום ב-15-20 אלף שקל לחודש. שכירות. האם זה נכון? לדעתי לא.
בסוף, כשאנחנו מקימים עסק, אנחנו צריכים לראות שיש לנו הכנסה שמכסה את העלויות לפחות.
לא, אני לא פותחת עסק בשביל לחסות הכנסות, הוצאות.
הוצאות, בדיוק. לא, אז אני אומר, יכול להיות שבחודשיים הראשונים, את יודעת, בסדר, זה חלק מההשקעה בעסק. וחודשיים אחרי זה, את מאוזנת. ועוד חודשיים אחרי זה, הרווח מכסה לך את החודשיים הראשונים. אז חצי שנה הראשונה כנראה אין רווח, נקרא לזה ככה. אבל מחויב להיות מיילסטונים לאורך כל הדרך, בשביל לראות איך ממשיכים הלאה. אז אחרי שאת בחרת, תגידי, למה צריך משרד נדלן? אני, בתיאוריה שלי, פעם אמרו לי, סוכני הנדלן לא צריכים לשבת במשרד. הם צריכים להיות כל היום בשטח. למה צריך בשביל 20 סוכני נדלן, את צריכה לתת לכל אחד שטח של 2 מטר לצורך העניין?
אז קודם כל, אני לא נותנת לכל אחד את השטח הקבוע שלו. אני מסכימה איתך לגמרי שסוכנים צריכים להיות בשטח, כי העבודה היא בשטח. יחד עם זאת, ביחד, דיברנו בהתחלה, בתחילת השיחה עם
ריקו
על נטוורקינג. זה בדיוק העניין, זה נטוורקינג, זה השיתוף פעולה, זה להכיר את הסוכנים שבמשרד. כי היום יש לי נכס, מחר אתה תביא קונה. אם אתה לא מכיר אותי ולא מכיר את הנכס...
גאוות יחידה.
גאוות יחידה.
אני מתנדב בייחוד הצלה, אני ראש סניף של כפר סבא עוד השרון, והמתנדבים שלנו פועלים לבד בשטח, בתכלס. אבל אנחנו אחת לחודש לפחות עושים להם מפגשים. אם זה מפגשי... השבוע לקחתי אותנו למסיבת חנוכה בבאולינג, את יודעת, לעשות גיבוש, וזה מגשי העשרה. לפני חודש עשינו להם העשרות, וזה הגיבוש להם בשביל להכיר אותם אחד עם השני, שהם לא יהיו זרים בשטח. במיוחד אצל סוכני נדלן, אם אני לוקח את זה.
אבל פה אתה מדבר על התנדבות, כן. אני מדברת על עסק.
נכון, עסק הם חייבים להכיר אחד את השני, גאוות יחידה, שהוא ידע שהוא עובד.
פעם בחודש זה לא מספיק.
לא, ברור, יצא את הישיבות השבועיות, ורצוי
לא
שיהיה להם
זה,
גם...
יש הדרכות. יש הדרכות, באופן קבוע, הדרכות. אני מספיק שנים בתחום וכל הזמן לומדת. אין דבר כזה שסיימתי ללמוד.
תחקירים, עזבי, מהשטח את לומדת, מהאנשים שאתמול התחילו לעבוד לומדים מהם.
נכון, נכון.
זה דברים אני...
ולכן צריך משרד, זה בדיוק העניין. עכשיו, אם אתה לא צריך משרד, אז שב תעבוד בבית, לבד.
כן, אבל אז את עושה סוג של משרד בסגנון WeWork כזה, שהוא לא כל אחד שיבוא עם הלפטופ שלו, פעם הוא יישב פה, פעם הוא יישב שם. זה לא יהיה לו הפינה הקבועה שישים את התמונה של הכלב חתול ובני המשפחה שלו.
נכון, נכון. נכון. כי זה לא משרד שאתה יושב 8 שעות ביום.
זה משרד לשירותי משרד בלבד, נגדיר את זה ככה. אתה צריך לעשות מספר טלפונים, תעשה את זה מהמשרד, זה בסדר, אתה צריך שירותי צילום לזה, ויש חדר ישיבות אם אתה עושה שום גישה רצינית עם לקוח.
נכון. את כל המעטפת של המשרד, שהמשרד נותן. זהו, אז גם להיפגש עם הסוכנים.
ואיך עושים את המיונים של הסוכנים? איך את מגייסת סוכן? איך היום...
אז יש לי קווים מאוד מאוד ברורים. קודם כל מבחינת גיל. שוב, אני מדגיש, אני אגיד את מה שאני קבעתי לעצמי, אבל יש תמיד את היוצאים מן הכלל. אנחנו מדברים על הכלל. כלל אצבע שלי הוא בין גילאי, קודם כל גברים נשים, גילאי 24 עד 55-58, זה הכלל אצבע. יש סוכנים בני 60 מאוד מאוד מצליחים, יש בני 18 מאוד מצליחים, אבל הם בשוליים. אנחנו מדברים על הממוצע, זה דבר אחד. ודבר שני, שזאת המשרה המלאה שלהם. לא שהם עובדים בעוד איזשהו מקום, אלא הם באים, זאת העבודה היחידה שלהם, ויש להם בצד את הסכום של 6 חודשים.
את היכולת כלכלית.
כן, את היכולת הכלכלית, 6 חודשים, שאם חלילה בתקופה הזאת לא יסגרו עסקה.
עכשיו, זה סוכנים שמגיעים אלייך כי אתמול הם החליטו לעשות קריירה בנדלן, או שהם באים ממשרדים אחרים ומחפשים בית אחר?
גם וגם, ודרך אגב, את אותם משרדים שעבדו בבית ולא מבינים למה הם לא מצליחים ולא מתקדמים ולא מגיעים ליעדים שהם רוצים, אלה סוכנים שאני מאוד מאוד מחפשת. דרך אגב,
כי יכול להיות
סוכנים מצוינים.
כי הם כבר נמצאים הרבה זמן בשטח, ויכול להיות שיש להם את השם, נגדיר את זה, את המיומנות, אבל חסר להם איזשהו ליטוש כלשהו.
ליווי.
ליווי.
חסר להם את הליווי, חסר להם את ההדרכה, חסר להם את מי לשתף. אתה יודע מה? נפלה עסקה. בוא נלך על משהו כזה, מנטלית. נפלה עסקה. מה אתה עושה במקרה כזה? הרי זה לדפוק את הראש בקיר. ואם אין לך את התמיכה המנטלית במשרד, מי הצוות, מי הזכיינים, מי אולי מנטור שמלווה אותך, אתה עלול להתמוטט.
כן.
ולכן זאת עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה, למה צריך את המשרד.
נכון, נכון. ואיך מגיעים אליך היום זכיינים כאלה, סוכנים פוטנציאליים כבר...
אתה לא טעית, אופר, לא טעית. כי אני מתייחסת לסוכנים שלי כאלה
לקוחות. כן, את בתור זכיינית, נכון. הם לקוחות שלך.
לקוחות שלי.
אבל איך הם מגיעים אלייך היום? כי אני לא יודע, אני כבר המון שנים לא חיפשתי עבודה, אז אני לא יודע איך זה עובד כבר. במיוחד בתחום הספציפי הזה.
אז קודם כל, מפה לאוזן, אני מוכרת בשוק. אני מוכרת בתחום הזה.
כלומר, סוכני נדלן ש... כן, נכון, מאוד מוכרת בשוק. בתחום הזה, סוכני נדלן שחיים מסביב, פתאום שומעים שרית פותחת
באור יהודה,
הם אומרים אוקיי, בוא נעשה שיחה עם שרית להבין.
נכון. אז אני קובעת פגישה ואני מראיינת אותם. אני עושה פגישה של תיאום ציפיות. יש את קורס ההכנה למבחן המתווכים, שלא אני אישית מעבירה, אבל אני מנהלת את הקורס הזה. יש עורך הדין שמעבירה את הקורס. מי שמגיע לקורס, חלק מהם נשארים במשרד.
הבנתי, כלומר, את מסתכלת, את עושה, אתם מייצרים קורס לאנשים שרוצים...
הכנה למבחן
המתווכים. ואז תוך כדי אתם כבר לוקחים את ה-headhunter לאותם אנשים שיש את הפוטנציאל נגדיר ויש את החיבור ואת הכימיה.
נכון. יש כאלה שאחר כך מחפשים מקום איפה לעבוד, ליישם. יש את הרשתות, יש ערבי קריירה, פשוט עושים ערב קריירה, שמזמינים אנשים, מספרים מה העסק, מה הפוטנציאל, למה אפשר להגיע. יש הרבה 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 דרכים.
מה היעד שלך לפתיחת המשרד?
מאיזו בחינה?
כלומר, תאריך, מתי יש את ההשקה של המשרד?
עד סוף ינואר.
לא, זה כבר.
כן.
שהוא כבר מתחיל לעבוד ולייצר עסקאות וסוכנים ו...
סוכנים כבר יש.
כבר יש, וואו, זה כבר טוב.
כן. חתמנו על ההסכם לפני שבועיים, ויש לנו כבר סוכנים. התחלנו לגייס גם נכסים, כי צריכים גם להכניס פרנסה לעסק. אז יש גם נכסים, גם סוכנים, ואיך אומרים? אנחנו מסתערים אל השוק.
וואו, שמי, זה נשמע אתגר מאוד מאוד... יכול להיות שיהיה לך משעמם קצת בשנתיים קורונה האלה, והיא צריכה איזשהו אתגר חדש. ואני חושב שאת באמת, אור יהודה, יש לה פוטנציאל שאנשים לא מכירים. לא מכירים, יש לה תפיסה מאוד מאוד בעייתית, ואנשים מפחדים מזה לדעתי. זאת אחת הבעיות.
מפחדים ממה?
מהאזור הזה, את יודעת, זה נראה לפעמים מבחין מה אור יהודה, מה אני צריך שם...
משתנה לטובה, פוטנציאל מטורף.
אנחנו חייבים לסיים את השידור תכף, אנחנו לא דיברנו בכלל...
מה, כבר?
כבר, כן, כבר נגמר.
ככה זה כשנהנים.
כן, כן, לא דיברנו בכלל על נושא של השקעה בנדלן, אבל תדעת, אני חושב שכמשקיעי נדלן צריכים לחיות את המקום בו אתה הולך להשקיע. ובאור יהודה לדעתי, ואני אומר את זה הרבה, יש שם פוטנציאל, נכון, לא נכסים כמו שיש בחיפה ובבאר שבע מבחינת מחיר, קצת יותר, אבל כנראה קצת יותר זול מכפר סבא או בהוד השרון.
הרבה.
אבל סור, תסתובבו, תהיו במרכז המסחרי, תאכלו... איך קוראים ללחמים האלה, את כל המאכלים המקומיים, תרגישו מי התושבים.
אצל הטורקי.
אצל הטורקי, בסדר, הטורקי כבר אכלנו מזמן. אבל יש שם עוד כל מיני מקומות נחמדים וטובים.
כן.
שתמו שאני חושב, יש הרבה. לחיות, להכיר את התושבים, ואז תוכלו להיות שקטים יותר בהשקעה.
נכון.
שרית, אנחנו צריכים לעשות עוד פגישה לגבי נושא של משקיעים.
תפתח את היומן, נקבע תאריך.
נפתח, אני אשלח לך רשימה, כי אנחנו כאן פול, עד סוף ינואר אני חושב שאנחנו מלאים.
שמחה. אמרת לך, כשמדברים על נדלן, אין סוף כמה...
מי שרוצה להשיג אותך הכי קל, רושם שרית שחר, נדלן, שרית שחם, סליחה.
שרית שחם בעברית, בגוגל.
מגיע. הכי קל, הכי קל. שמחתי מאוד לארח אותך, תודה רבה.
תודה רבה לך, עופר, יועץ משכנתאות.
תודה.
תודה רבה.
אנחנו שבוע הבא מארחים את יואב זוהר, מפקח בנייה, בטח שמעת עליו.
אני מכירה אותו.
אנחנו מכירה אותו, כולנו מכירים אותו.
מדהים.
בחור מקסים, מת עליו. אנחנו נראה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גדי לוויתן. מאחלים לכם סוף שבוע נעים, המשך יום טוב, בריאות ואושר. עשו בזהירות.
כל כך הרבה זמן בחושך.